לכולם, שבוע טוב, אנחנו ביום ראשון ח"ג במרחשוון תשע"ח, עדיין תחת הרושם של פרשת חיי שרה, אבל אני מבקש לחזור אל הרושם של הימים הללו. אנחנו עכשיו כבר בשבוע של פרשת תולדות, ואנחנו נתחיל בשיעור ההלכה היום. אני בעזרת השם רוצה לסיים היום את הסעיפים האחרונים בסימן א', הלכות הנהגת אדם בבוקר. אני קורא, נא לעקוב אחריי, אנחנו בסעיף ז'. אומר המרן השולחן ערוך, כשיסיים פרשת העולה יאמר, רצון מפניך שיהיה זה חשוב ומקובל, כאילו הקרבתי עולה. וכך יאמר אחר פרשת המנחה והשלמים, מפני שהם... באים בנדבה. טוב, כל מי שאומר קורבנות מדי בוקר רואה שבחלק מן הסידורים מופיע יהי רצון, ואנחנו נראה שלא כולם מסכימים לאמירה הזו. אבל קודם כל בואו ונדון ונחשוב מדוע תקנו לומר יהי רצון שיהיה זה חשוב ומקובל לפני הקדוש ברוך הוא, כאילו הקרבנו. אותו דבר, אחרי פרשת מנחה, משלמים. מה הרעיון? תסתכלו למטה במשנה ברורה. משנה ברורה באות זין. סעיף זין, סוגריים, י"ח, אומר המשנה ברורה, באים בנדבה. אבל אחרי פרשת חטאת, יש גם את אותם הפסוקים העוסקים באדם שחטא ומביא קורבן חטאת, ואמרנו כבר הרבה פעמים, שהקורבנות שאנחנו אומרים הם כנגד הקורבנות שהיו בפועל. והיום זו בחינה של ונשלמה פרים שפתנו. כלומר זה בא במקום. משהו שיהיה כן, כאילו, קרוב. ולכן, האם אנחנו נאמר אחר אמירת פסוקי חטאת גם כן יהי רצון? יהיה חשוב ומקובל לפניך כאילו קרבתי חטאת. או אותו דבר השם. השם או השם תלוי. אז השאלה האם גם שם נאמר את היהי רצון, אומר המשנה ברורה, אבל אחר פרשת החטאת לא יאמר כן. מדוע? מה הסיבה? במה היא שונה? מה מיוחדת פרשת החטאת משאר אמירת הקורבנות? אומר המשנה ברורה, לפי שאינה באה נדבה. כלומר, אומר לנו מרן, לומר מתי? אחר פרשת עולה, אחר מנחה, אחר שלמים, כי זה בא מנדבה. אבל חטאת, אדם לא מנדב חטאת, אדם חייב חטאת. לכן לא שייך להגיד יהי רצון, כך אומר המשנה ברורה, עוד מעט נביא. ואם כן, וכן אשם, ואשם תלוי. קיימא לן דאינה באה מן דבר, זה לא בא מן דבר. כלומר, לפי מה שמביא המשנה ברורה, אנחנו למעשה מחויבים להביא חטאת. אדם חייב חטאת, ואדם חייב אשם אם הוא אשם. וכשהוא מספק לאשם תלוי, אבל איך יגיד יהי רצון שיהיה חשוב ומקובל? זה לא נדבה, זה לא תלוי ברצון שלך, אלא אתה מחויב. אם כן, זה צריך לבוא בלי לומר את היהי רצון. הוא ממשיך המשנה ברורה ואומר, והאחרונים כתבו בשם הרשע, שיש לומר אף אחר חטאת ואשם יהי רצון. אנחנו רואים שבזה יש מחלוקת בין הפוסקים, והאחרונים אומרים כן לומר. ולמה אנחנו כן נאמר אפילו באותם קורבנות, אמירת קורבנות, שהם לא נדבה, אלא חובה? מה אתם אומרים? מה הסיבה? מה דעתכם? למה לומר?
מה?
בוקר טוב. זה טוב להגיד, כן. נו, למה לומר יהי רצון אחר הקרבת אמירת חטאת? אמירת אשם. אמירת פסוקי אשם תלוי. למה? מקודם בראשונים אמרנו עולה, מנחה, שלמים, זה נדבה. אז אם אתה מנדב משהו, אתה אומר וואלה שזה יהיה בסדר, שיהיה לרצון.
אבל שם אתה לא יודע אם חטאת או לא.
זה לא קשור, אתה צריך לדעת. אם אתה לא יודע, אתה לא מקריב, כן. אתה צריך להתוודות. חטאת, אתה מתוודה על מה שעשית, אבל אתה מביא את הקורבן.
אבל לשם לזה אתה לא יודע אם אתה אשם או לא. אתה אומר, אם זה...
אבל אני מדבר עכשיו על חטאת.
אם לא חטאתי אז שזה יהיה לעולה, אם חטאתי שזה יהיה חטאת.
אשריך, אני שאלתי אבל מדוע... לשיטת הסוברים, שכן הוא מניע רצון, בחטאת אשם ואשם תלוי, למה הם חולקים על אלו שאומרים שלא לומר? והרי מה אמרו הסוברים שלא לומר? זה לא לדבר, זה לא תלוי ברצונך. אתה חייב חטאת, אתה אומר פסוקי חטאת, כי אין לנו היום קורבן חטאת. אתה חייב אשם, אבל אתה לא יכול להקריב כי אין בית מקדש, אז תגידי, תאמר את פסוקי האשם. מה הסברה להתנגד לומר יהי רצון? אז הסברנו, זה לא תלוי בך, זה לא נדבה, אלא זה חובתך. טוב, מה אם כן הסיבה שאלה שאומרים אף על פי שזו לא נדבה, וזה כי אין חיוב, מדוע בכל זאת אני אגיד יהי רצון? השאלה הובנה? השאלה הובנה. ותשובה, מה דעתכם? עין, כלומר, אתם מחוברים לאין סוף. עין זה אין סוף, כן, מה אתה אומר?
זה
לא שומע.
מה שאמרת,
לא מה שאני אמרתי, זה שאתה תאמר מה שאתה אומר. מה הסברה בכל זאת לומר שכן יגידו יהי רצון? מה דעתכם? לא, פשוט, שמות, זה למדת, תורה משה מסיני, אמרתך לא מוציא הגה, כן, תינתה מסיני. זה אומר שהמצב שצריך אולי לבאר את זה לחדד את זה, כי לא יכול להיות שאין פה שום דעה. אז אני אחדד. יצא לכם פעם, אתן דוגמה, יצא לכם פעם לפגוש אדם שפושט יד ברחוב לוקח צדקה? יצא לכם, פגשתם דבר כזה? ואתה עובר, אתה אומר, אני לא יודע, לא נראה לי, ממשיך ללכת, יצא לכם, יצא לכם,
הוא לא אמין,
יצא לך להמשיך ללכת? עכשיו אתה הולך כמה צעדים ואתה אומר, תדע מה? יש לי כמה מטבעות בארנק, זה כבד, אז אני אעצור, אתה מוציא את הכמה מטבעות האלה, חודר אחורה, אמר לו כך, הוא אומר לך תודה רבה ואתה הולך, אתה שמח שפחות כבד לך בארנק. האם זו מצוות צדקה ראויה?
לא ראויה.
למה היא לא ראויה?
הוא עשה את זה לשם
שיהיה לו פחות כבד בארנק. זאת אומרת שהצדקה אכן נעשתה.
גם פחות כבד בארנק.
אמת, אבל קל לו בארנק. המחשבה שלו פגמה בעניין. כשאנחנו אומרים פסוקי קורבנות שהם נדבה, אז אני מבין למה אני צריך לומר מה? יהי רצון. למה? כי אני לא חייב, ואני כשאני אומר את הפסוקים של, של הקורבנות הללו של עולם, מלחה ושלמים, אני בדרך מטייל בכמה מקומות. יש איזה סיפור יפה, סיפור חסידי, ואתם יודעים שיש סיפורים חסידיים, אנחנו מורידים אחרי הסיפור את המעטפת ואת כל הסיפור המסביב ומסתכלים מה הנקודה המרכזית, מה הרעיון שטמון בסיפור. אז תשמעו מעשה שהיה. כך מסופר סיפור חסידי שבא חסיד אל הרבי שלו ואמר לו, רבי, אני צריך שתעשה איזה מופת, תעשה איזה משהו, אני בצרות. אמר לרבי, מה קרה? הוא אומר, תראה, אני חייב לפריץ 1,000 רובל, זה סכום עתק, אין לי כלום, אין לי קופיקה אחת, יעני, אין לי גרוש, אני חייב 10,000 שקל. מה אני עושה? תעשה איזה נס שהפריץ ישכח שאני חייב לו וזהו, לא מבקש ממך תמיד לי, שהוא ישכח. אמר לו רבי, תשמע, אני אשאל אותך כמה שאלות, אתה מכיר את הפריץ שלך? הוא אומר, בטח שאני מכיר אותו.
זה לא יפה, אתה חייב.
ואני מכיר אותו. עכשיו שימו לב, אומר לו אותו אדמו"ר, אמר לו, תגיד לי, הפריץ שלך מתפלל שחרית? אבל רבי, הוא גוי, ומינכה, הוא מתפלל. רבי, נו באמת, זה עובד כוכבים, וערבית הוא מתפלל. אומר לו, די, נו רבי, מה אתה רוצה? הוא אומר, אל תדאג, הוא לא יזכור, הוא ישכח. מתי אנחנו זוכרים את כל מה שאנחנו צריכים, לא צריכים לזכור? בתפילה. הוא לא מתפלל, אל תדאג, הוא ישכח. זו עקיצה שיש בה אמירה. כשאני אומר פסוקי אשם, אני אומר אותם, אבל אני בכלל לא מרגיש אשם. אני מרגיש דווקא נפלא. כשאני אומר את הפסוקים של קורבן חטאת, ולמה אני אומר אותם? כי הם כתובים בסידור, ולא בגלל שאני לפני התפילה הסתכלתי והתבוננתי והצבעתי על איזה חטא מסוים שבוודאי לי שעברתי עליו. ואני אומר את הפסוקים, ובאמצע הפסוקים אני נזכר שלא עשיתי פעולה כזו ופעולה אחרת. גם אז צריך להגיד, יהי רצון, שזה יתקבל. בקורבנות נדבה, בעולם מנחה ושלמים, אז זה נדבה. אז אני בראש אומר, אני לא חייב, אבל עצם הרצון שלי להביא מוביל מעלה. אז אני נמצא במדרגה טובה יותר. עובדה, אני רוצה לומר, אני רוצה להביא קורבן, קורבן השם. אז טוב, בסדר, אתה נמצא במדרגה גבוהה יותר. ושם אתה אומר לי, רצון. אז כל שכן, אותם הסוברים שכן לומר בחטאת אשם ואשם תלוי, בוודאי לאחת כמה וכמה, שאני צריך להגיד לי רצון. כי כשאני חייב, אני לא רוצה לכמו שצריך. הבנתם את הסברה? לכן הם סוברים שגם אז לומר, יהי רצון, משום שגם ככה, זה איך אומרים? זה טעון שיפוץ, כן? אז יפה, הבאת את הלכר, אבל יש לו תיקוני פח. אז העדק הזה בסבבה, מצוין. ולכן ממשיך המשנה מורה ואומר, נסתכלו בפנים, ויש לומר אף לאחר חטאת באשם יהי רצון, אבל שימו לב, רק שיומר בלשון ספק. כלומר, לא לומר, יהי רצון מלפניך, כמו שכתוב במרן למעלה. שיהיה זה חשוב ומקובל כאילו הקרבתי עולה, הרי זה חטאת. אז אומר המשנה ברורה בשם האחרוני, בשם הרשע, שמה יעשה? רק יאמר בלשון ספק דהיינו. איך אנחנו אומרים את זה בלשון ספק? שיהי רצון מלפניך, אם עברתי עבירה, שחייבים עליה חטאת, שיהיה זה נחשב כאילו הקרבתי חטאת. טוב. עכשיו, למה אני מסופק? הרי אדם יודע את החבילות שלו, ואדם יודע, אם הוא רוצה לדעת כמובן, מה מצבו, אם כן הוא יכול להצביע. זה חטאת, זה אשם, זה אשם תלוי. אם כן, למה יש לי פה ספק? הרי אנחנו יודעים שבעוונותינו הרבים, הר הבית שמן. שועלים מחבלים מהלכים בו. והמקדש לא עומד על טילו. אם כן, אין לנו הקרבת קורבן היום, באמת? תשאל אותו מתי פעם אחרונה הוא הקריב קורבן. מתי? בל"ג בעומר. במדורה של רשב"י. אנחנו לא מקריבים קורבן. זה בגלל שעדיין לא זכינו. אם כן, אדם שהיה מגיע להקריב קורבן חטאת במקדש, היה צריך להתוודות לפני השחיטה. לפני ההקרבה. אם כן, אתה היום לא מתוודא, והיום אתה לא יודע אולי מה שאתה עשית, הכהן יגיד לך סליחה, זה לא חטאת, זה אשם. או יגיד לך זה לא אשם, זה אשם תלוי. כן, כלומר, זה עדיין נתון להגדרה הלכתית של החטא, איזה באמת קורבן אתה מתחייב. והיום ואתה לא יודע, אתה אומר את זה בלשון תנאי, שאם התחייבתי חטאת זה יהיה כקורבן חטאת. כלומר, מה שאותם סוברים שיש לומר, יהי רצון בכל זאת, הוא על תנאי. כי אין לנו ודאות שזה הקורבן שאנחנו צריכים להביא. ואם כן, ממשיך המשנה ברורה ואומר, הוא חי גבנה, מה יוצא? שאם אתה לא היית חייב חטאת, ואתה אמרת את זה באיזה לשון, אם תנאי, אז מה, אם היית נקי מחטאת, מה הרווחת?
עולם.
פסוקים מן התורה, קראת פסוקי תורה. כלומר, לא אמרת סתם. למה זה כל כך חשוב? למה זה כל כך חשוב? רבותיי, כן.
שוב, מה
יהיה
רצון על התנאי?
אני לא שמעתי.
מה
יהיה
רצון על התנאי?
היה רצון על התנאי? לא, אני לא, סליחה, לא מבין. אין לי רצון על התנאי של העיר
הזאת. לא, שאם עברתי על
חטאת. אם עברתי ואני חייב חטאת, אז זה יהיה, כן? זה יהיה במקום חטאת. אבל, אומר המשנה ברורה, שאם אתה לא חייב חטאת וקראת פסוקי חטאת, זהו אם מה? יופי, שכוח, למדת פסוקים מן התורה. למה זה כל כך חשוב לציין את הדבר הזה? רבותיי, מילים יש להם משמעות. לא אומרים סתם מילים. כל מילה שאתה אומר היא פועלת פעולה כלשהי. בין אם זה נראה לנו, בין אם זה לא נראה לנו, אבל היא פועלת. ממילא כשאני אומר פסוקי חטאת ואני לא חייב חטאת, כאילו מה? כאילו מה? שיקרתי.
למה?
אמרתי סתם.
לא.
למה לא?
כי זה תלוי.
מה שתלוי מתייבש ונופל.
אבל אתה מביא את הקורבן הזה כי אתה לא סגור.
אבל אני לא מביא קורבן.
אבל אם כן, אז
אתה... אתה לא, אני חושב שאתה לא... אני חושב שקצת נפרסת. איך נפרסת? יש רק קורבן אחד שאומרים לו, שם תלוי, זה לא תלוי אם חטאת או לא, אלא תלוי במצבך הכלכלי איזה סוג בהמה או עוף אתה מביא.
יש יונה, יש טוב.
יפה, אבל אתה מביא, זה מדעי. כלומר, התלוי הזה זה לא אם אתה מביא או לא מביא, זה תלוי מה אתה מביא. ולכן מדובר על קורבן ממש. עכשיו, אם אני סתם אומר מילים, מה זה נראה? זה תפילה עכשיו, אתה מבקש על עצמך. אתה מוציא דבר מרמה מפיך כשאתה עומד ומבקש מהקדוש ברוך הוא שימחל לך. אז לכן אומרים את זה בשרות תנאי, כן.
הנה הרב, אז עכשיו אתה
מתחייב חטא. עכשיו התחלתי חטא, לא שמעתי שעל שקר מחייבים חטא. לכן אומר המשנה ברורה.
אז אל תביא קורבן.
על מה?
אז אל תביא קורבן, אם אתה לא יודע. שלא
יהיה סתם. אני מסתכל, נראה לי שיש לי חוסר הבנה. אז תבדוק את עצמך שם בצורה אחרת, אולי אני אבין יותר טוב. לכן אומר, המשנה ברורה ממשיך, הוא חי כאמנה, יאמר אדם אחרי פרשת השם, אותו רעיון, שזה יהיה על תנאי, יהיה רצון בתנאי, שאם אני חייב השם, אז זה יהיה במקום השם. שימו לב, והמגן אברהם יקשר, המגן אברהם לא מקבל את הדבר הזה כמו שאנחנו אמרנו, ונותן עוד קושיה, ואומר, איך יאמר אם התחייבתי חטאת, אתה בא ואומר שאני עושה תנאי, שאם התחייבתי חטאת זה יהיה במקום חטאת. איך אתה אומר אם התחייבתי חטאת ולמה? הקיים עלן יש לנו ידיעה, קבלה, על פי הגמרא, לעניין חטאת שצריך ידיעה בתחילה של חטאת, לפני שאתה מביא קורבן, כמו שאמרתי, אתה צריך להצביע. כלומר, הקורבן הזה הוא עבור חטא מסוים. מה החטא? זה, זה, זה. עכשיו אתה בא ואומר, אם אולי, איך זה עובד? הרי את... פעם שנייה. לכן, אתה צריך הרי לומר, בוודאות על מה אתה מביא את הקורבן, ואם אתה עושה תנאי, אין פה ודאות. אז מה מועיל? אומר המגן אברהם, מה מועיל הרעיון שאתה אומר את זה בתנאי? זה עוד יותר מודיעים מה, לפי שיטת המגן אברהם זה לא אפילו לגריאות הדיני יותר גרוע. כלומר, יותר טוב שלא תגיד כלום, ויהיה כקורא בתורה. אבל להגיד יהי רצון בתנאי, זה לא בסדר. כי אתה צריך להגיד חטאת על דבר מסוים, ולא כזה באוויר, זה חטאת, איזה חטאת? זה כמו אדם שפגע בחברו, לא אתם, ברוך השם, אתם שלמים ויראים. אדם פגע בחברו. והיה אומר עוד פעם, מבקש סליחה. מה הוא יגיד לו?
סליחה על מה?
על מה? כאילו... אבל אתה מבקש סליחה, שאני יודע על מה לסלוח. כלומר, אין דבר כזה, צריך להגדיר. יצא לכם פעם, לא. יצא לכם פעם שמישהו ביקש מכם סליחה, כי אתם לא פוגעים ברוך השם, רק פוגעים בכם לפעמים. אבל מה אתם אומרים? יצא לכם פעם דבר כזה. שמישהו ביקש לך סליחה. אתה שואל, על מה, לא? אם הוא לא אומר על מה, אתה צריך לשאול.
אם אני יודע על מה.
אתה לא יודע. אתה חושב, אל תבוא חשב על זה.
אתה יודע במה הוא פגע.
במקרה הזה, שכחת מקרה אחר. אתה לא יודע מה רוצה לבקש ממך סליחה.
אתה שואל.
אתה שואל. אז אם כן, כשאני מקריב חטאת, אני צריך לדעת על איזה חטא? כן או לא? אז איך אני אומר על תנאי? כך אומר המגן אברהם. זה אומר. אז מה מציעים? אומר המגן אברהם. מה מציעים האחרונים? איזו הצעה מביא הרשאי? מה בדמוי? יותר טוב שלא תגיד, יהיה פסוקים בתורה, עלה, עלה, לא עלה, לא עלה, הרי זה רק בכאילו, כאילו הקרבתי, אין קורבנות עכשיו. אז אדם חושב שאם הוא יגיד פסוקי חטאת, אז זהו, נמחלו לו כל עוונותיו, כל חטאותיו, שהוא עשה כל חטאיו? לא! איך אנחנו יודעים את זה? הרי בזמן התלמוד היו חכמים שאמרו, טוב, ואם יהיה בית המקדש, אני אביא חטאת גדולה. כלומר, מה, הוא לא יתפלל? הוא יתפלל. אז שכנסת הגדולה, תקנו את התפילה. אז הוא אמר, קורבנות. אז למה הוא אומר שהוא צריך להביא חטאת גדולה? תגיד קורבנות! תגיד באוציות גדולות. כן. חטאת שמנה. תגיד זה לאט לאט ככה. במשקל. למה בכל זאת הוא אומר שהוא יצטרך להביא קורבן חטאת אם יבנה בית המקדש בימיו? מכאן, שזה לא כמו הקרבת קורבן ממש. הבעיה היא שאתה מביא קורבן חטאת אשם, או אשם תלוי על דבר מוגדר, ולא באלמה.
עוד משהו, אני אומר את זה כל יום.
נכון, כי כל יום יש לך חבילה חדשה מהפעם האחרונה עד למחרת בבוקר, כן.
זה אומר
כליות ולב. השם בוחן כליות ולב, בסדר, אבל אתה צריך להתוודות.
להתוודא על מה
שאני מתוודא. אבל אתה לא מתוודא על כלום. אתה לא אומר אם התחייבתי חטאת. בגלל שפעלתי פעולה כזו או אחרת שהיא אסורה מן הדין. ואני חייב עליה חטאת, הרי זה יהיה במקום חטאת. טוב, אם אתה יודע את זה, בסדר, נפלא. אבל אם לא, לפי מה שמובא בשולחן ערוך, לפי מה שמובא במשנה ברורה, לפי מה שמובא בשם האחרונים, אומר המגן אברהם, זה לא עובד. הבנת את הקושייה שלו? כן? אתה בא לחנות, אומר לו, טוב, קח 10 שקלים. על מה?
אם הוא לא יודע, אבל...
לא יודע, אני לא לוקח, אולי אתה לא חייב לי. מה זה הדבר הזה?
אבל השם כן יודע.
אם אדם יודע, בסדר, לפי הקושייה של המגן אברהם, אדם צריך להגיד ככה, בלי תנאי, אם הוא יודע, אומר, יהי רצון מפניך, שיהיה חשוב ומקובל, כן, כאילו הקרבתי חטאת על חצב את זה, נו, בסדר. אבל זה לא מתוקן ככה. אבל זה לא מתוקן ככה בלשון הכתוב. כלומר, למה לא תקרונו את זה? מה אתה שואל?
על מה יהי רצון? מה הבעיה ביהי רצון?
אנחנו לא אומרים סתם מינים. וגם אם אתה יהי רצון, אתה צריך להגדיר על מה. תראה, בהבדל הגדול יש בין קורבנות נדבה לבין קורבנות שאתה חייב. קורבנות נדבה, אתה אומר יהי רצון, כשהלב שלך יתחבר לרצון, שזה יעלה לרצון. כמו אמר, כמו אותו אחד שבקש הפריץ ישכח, כן? כי בתפילה אתה חושב על מה, הכל חוץ מתפילה. אז בסדר, אתה עכשיו אומר קורבנות חטאת. אנחנו לא בדיוק מתמידים, אין לנו ככה כניסה של מחשבות נקיות באמצע התפילות, אז אתה אומר יהי רצון. זה בסדר, הנדמה, אני מבין. אבל אם אתה חייב, אתה לא יכול להקריב סתם. גם בבית המקדש, אתה חייב להתוודות. על מה הקורבן? אם כן, אומר המגן אברהם קושייה חזקה. ובואו נראה איך אנחנו יוצאים את זה. אומר המשנה ברורה, על כן, העלה המגן אברהם מיד, שלעניין חטאת לא יאמר כלל יהי רצון. כלומר, כשאתה אומר פסוקי חטאת, אתה לא אומר יהי רצון ולמה? לא. אתה לא אומר יהי רצון ולמה, כי אתה לא יודע להצביע על איזה חטא מדובר. טוב, ממשיך הלאה. המשנה ברורה ומביא את המגן אברהם ואומר רק לעניין אשם ודאי ואשם תלוי, כלומר רק במקרים כשאתה אומר פסוקי אשם ודאי ואשם תלוי אז יוכל לומר יהי רצון על תנאי. כלומר בקורבנות הללו אשם ודאי ותלוי אפשר להגיד תנאי. ולמה? למה? מה הסיבה? אך אם לא בו, ליבו נוקפו. שם עבר על חטא. שימו לב, זה חידוד. שם בכל זאת, הוא יודע. עבר על חטא. והיה לו ידיעה שחטא ושכח. יש פה מישהו שזוכר את כל מה שהוא חטא, מחילה מכבודכם. אתם לא חטאתם, מדבר אנשים שחוטאים. יש כאלה מקרים, לפעמים אתם חוטאים ככה בדברים קטנים, אבל אתם צדיקים. מה קורה במקרה כזה? אומר המשנה ברורה, אני נראה לי שזה המשך דברי המגן אברהם, ככה אם אני זוכר נכון, שמה יגיד? יוכל להגיד יהי רצון אחר חטאת בדרך כלל. כלומר, אם האדם לא, זה בגלל שערי תשובה. אם אדם יודע חטא מסוים שהוא חטא, אבל יש לו איזה ספק בגדר, האם זה היה בצד כזה או באופן כזה או באופן אחר, אז הוא כן יכול להגיד יהיה רצון. אז מה יצא לנו מזה? יצא לנו פה מהמשנה ברורה ומהשולחן ערוך. אני רק כללי, בשולחן ערוך כתוב שאומר יהיה רצון רק מתי? אחר קורבנות נדבה. זהו. למה? כי זה בא ממך. אז אתה אומר יהיה רצון. משהו שלתי השולחן ערוך, לא אומר לי יהיה רצון, אלא רק בשלושת אלה. עולה, מלכה השלמים. לעומת זאת, באים הפוסקים האשכנזים ומביא אותם למשנה ברורה ואומר, רגע, למה לא? שיגיד גם אחרי החתן וגם השם. ראינו את הקושיה של המגן אברהם. הרי אתה צריך להגיד לדבר מסוים, ולכן אל תאמר אחר חטאת יהי רצון. ולמעשה הוא מעלה השערי תשובה, שאם בכל זאת יש משהו מסוים שאדם מצא בעמל גדול, אתם לא, כי אתם ברוך השם צדיקים, ישרים ותמימים, אבל אם יצא לכם להיכשל פעם אחת במשהו שאולי צריך להביא חטאת, אז תגיד את זה בלשון תנאי, כך כותב השערי תשובה. האם זה הקו האחרון במשימה הזו? כנראה של... תראו, יש על השולחן ערוך חתום באותו סימן, זה בסדר, אומר הטור הדברים הבאים. אומר הטור, כשאדם מסיים את פרשת העולה, הוא באמת אומר, שימו לב, קצת שינוי, אבל לשון הטור, אומר יהי ריבון העולמים. כתוספת כזה, שלפני יהי רצון. ריבון העולמים. יהי רצון מפניך שיהיה זה חשוב ומקובל לפניך, כאילו קרבתי עולה בזמנה. שימו לב. הוא מוסיף את ריבון העולמים בהתחלה, ואת המילה בזמנה בסוף. טוב, מתי זמן? עולה.
בבוקר.
זה עולה תמיד. אבל אם אדם מבין את דבר ורוצה להגריב עולה, יש לו את כל היום. עד מתי? עד תמיד שבין ארבעים. אתם יכולים להגריב עולות. אז אם כן בזמנה. והוא ממשיך ואומר, וכן יאמר, בפרשת המנחה והשלמים והאשם. כלומר, לפי דברי הטור, גם בקורבן, אמירה פסוקי קורבן אשם, אומר ריבון העולמים, וכו' וכו' וכו', כאילו הקרבתי, נאמר, שם בזמנה. ואחר פרשת חטאת לא יאמר כן, לפי שאלה בעל נדבה. זה קצת ככה מצריך עיון, ולמה? משום שקורבן אשם זה לא נדבה. ובכל זאת הטור הכניס את זה, שזה במכלול שהוא מסיים שזה קורבנות נדבה. הבית חדש, ערך, הוא אומר כך, מה שאנחנו רואים פה, קרוב מאוד לדעות שראינו במשנה ברורה. ומה אומר רבך? אומר שלגבי חטאת אפשר להגיד את זה בדרך כנאי. כלומר, היינו ריבון העולמים, אם אני חייב חטאת, יהי רצון מלפניך שיהיה ושימו לב לדיוק של הטור. אומר יהי רצון מלפניך שיהיה מקובל קריאתי לפרשת החטאת, כלומר, זה שאני קורא פסוקי החטאת, כאילו הקראתי חטאת בזמנה. כלומר, הוא מקפיד להדגיש בפנינו שאנחנו קוראים, שלא יעלה על הדעת שמישהו יחשוב שאם הוא עכשיו אמר פסוקי חטאת, ובוודאי בזכותכם, אתם צדיקים ברוך השם, שלמים ויראים, בזכותכם יבנה המקדש עכשיו, נצטרך להביא קורבן חטאת. כלומר, זה שקראת את הפסוקים לא פטר אותך מחטאת. וממילא הוא מדגיש, אומר, כן, וזה, מזה נשמע שאם אינו חייב חטאת, עכשיו תשמע, ידידנו, תראה למה הוא מדגיש, למה הוא אומר הטור דבר נפלא. שאלתם למה צריך להגיד מה מורים, נכון? אומר הטור שאם אינו חייב חטאת, אדם לא חייב אומר את זה, כאילו הקרבתי חטאת, לא תעלה לפני השם יתברך כקורבן, אלא כקורא בתורה. ולכן צריך לשים לב למה שאתה אומר, מה שאתה מוציא מהפה. כל הדעת עתו. באת אז, תורי זהב. ואומר לו, לא, לא אמר ככה. לא להגיד, ריבון עולמי וכו', בזמנה וכו'. למה? כי יותר. זה דבר מדהים, מתוק. ולפי שיטת התז, ברור למה כן יגידו, יהי רצון. כשאני מקריב קורבן בבית המקדש, והוא מוקדש לעניין מסוים, אם שיניתי לו את ההגדרה, אחר שהוא מוקדש ונשחט לשם אותו הגדרה, לאותו יעד, אז הוא פיגול. אבל היום אנחנו לא מקריבים, אנחנו קוראים פסוקים. אומר התז, כי יוצא שאם אינו חייב חטאת, אז מה זה יהיה עכשיו? פיגול. כלומר, אני קורא פסוקים מן התורה, ואם לא התחייבתי חטאת...
קורא את זה כאילו גם כן וגם לא.
אז יפה, אז הופך להיות מה?
לא יודע, אמרת...
הופך להיות פסוקים בתורה, כלומר, זה נדבה. מי חטאת, זה הופך להיות נדבה. אז אם כן, איך אתה תגיד, יהי רצון, שזה חטאת? הרי זה קורבן עכשיו שבא כנדבה. וחטאת לא מוקרבת נדבה. חטאת זה חטאת. אי אפשר להחליף. אז אם כן אומר התז, לפיכך אין לומר כלל יהי רצון אחר חטאת, אפילו דרך תנאי. כלומר, אחרי חטאת לא אומרים שום דבר. קוראים את הפסוקים וזה. איך אמר מקודם ידידנו? הקדוש ברוך הוא יודע כליות בלב, הוא כבר יסדר, חייב, חייב, לא חייב, לא חייב.
אולי אפשר להגיד
אחים, וזה אחד מהיסודות לעניות דעתי, הסברה של המחלוקת בין הפוסקים, לומר או לא לומר. זאת, נראה לי ככה, זאת הנקודה. ולכן, כותב הבית יוסף, כשהפנפי שאינו אומר יהי רצון, כי ראינו אצל הבית יוסף לא אומרים, מכל מקום יאמר פרשת חטאת, כלומר נקרא את הפסוקים, שבוודאי קריאתה מחפרת קצת, אם חטא אחרי שחייבים עליו חטא, ואפילו אם אינו יודע שחטא, יקרא מספק. ואם חטא, תכפר עליו. אם לא חטא, מכל מקום יתנו לו שכר כקורא בתורה. כלומר, לכן הבית יוסף אומר, אני לא אומר שם, יהי רצון. לא להגיד. אתה תקרא בתורה, בזכות התורה, איך אומרים, תגן עלינו, ונלמד שם, בסדר, זה קצת יגרד, קצת יוריד מהשכבה, מהעובי של החטא שחטאת. ואם לא, אז ברוך השם, הוסיפו לך זכות כקורא בתורה באנו. לגבי פרשת השם, אומר הטור, מה שראינו, כי רצון וכו' 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 בזמנה. מאיפה דעת הטור? מאיפה זה בא? מאיפה הטור לקחת את הדעה הזו? באמת, הדעה הזו לוקח הטור מדברי רבי אליעזר במשנה. יש משנה במסכת כריתות. מסכת כריתות בפרק ו' במשנה ג' אומר את המשנה שהשם תלוי בנדבה. כלומר, השם תלוי, ואני מסופק. אם אני פה ספק, זה נדבה, סוג של נדבה. ואם כן, חכמים במשנה חלקו על רבי אליעזר. ולמה? הם טוענים לשיטתם שהשם תלוי לא בא לדבר אלא די חובה. אבל היות שאנחנו למד בגמרא שבבא בן בוטא, שמעתם עליו, אתם זוכרים אותו?
לא.
לא, אנחנו נלמד, אתם תלמדו אותו השנה בבבא בתרא, בפרק השותפים לשם הציפור עם הורדוס לבבא בן בוטא. אתה רואה שאתה זוכר. הוא נהג כרבי אליעזר, בכל יום, כל יום, הוא היה מביא אשם תלוי כמדבר.
למה?
לא, הוא... מה? אני חושב שאתה יצאת. ובלשון הזה, היהי רצון, כאילו הקרבתי, אפשר לסמוך ולומר, יהי רצון אחר אשם תלוי. כלומר, אומר פה, לנו...
רגע, רב.
הטור, כן.
אולי הוא ביד הנדבה כאילו, ואז הוא אומר את הרצון, ואז כאילו, אם זה צריך להיות חטאת, אז זה יהיה חטאת. אם צריך להיות
עולה... לא, לא, אתה לא יכול. אתה לא יכול. זה אפשר... זה אפשר היום, כשאתה קורא בפסוקים, אבל בבית המקדש אתה לא יכול. קורבן אתה מביא לדבר מסוים, אתה מגדיר אותו, זה היעד, ואם אתה משנה הוא פיגול.
אז מה הקטע שלו להביא זה?
האמירה של שלושת הפסוקים, אז זה בדיוק אנחנו לומדים עכשיו.
לא, להביא כל יום איתן דבר, מה הקטע
שלו? לא, הוא כל יום אמר, אני לא יודע אם אני אשם או לא אשם, אני אביא קורבן. אם אני אשם טוב, אם לא זה נדבה. זה כשיטת רבי אליעזר, שהוא אומר שזה בא נדבה. אוקיי? אז אתה מביא את זה ואומר, אוקיי, אז גם אני לוקח את השיטה הזו של בבא בן מודה, של רבי אליעזר למעשה, ואני אומר, יהי רצון, על תנאי.
איך לא נגמרו הבאים?
מה?
איך לא נגמרו הבאים?
נו באמת, אני לא יודע, השאלה מצוינת, לא זוכר. כנראה היה דיר גדול. לכן, אל תשכח שלא רק הוא הקריב, היה בית מקדש, היו הרבה קורבנות. לכן, לאחר אשם ודאי, הבית יוסף מביא שתי צדדים. מה הצדדים? מצד אחד צריך להגיד יהי רצון, גם אחרי אשם. ודאי, למה? כי אנחנו אומרים, אני אשם, אני מביא קורבן, ואני מביא רצון. אבל, מאידך, הואיל והאשם ודאי בא על חטא ידוע, אז זה כמו חטא. אז אם כן יש קושייה. אם אתה בית יוסף, בשולחן ערוך אומר, ושימו לב פה במשתבורה בסעיף זי, אומר לנו השולחן ערוך, שלא אומרים, אחר חטאת יהי רצון, נכון? תסתכלו בפנים. אומר השולחן ערוך, מי שיסיים פרשת עולה יאמר יהי רצון וכולי, כן? וכן יאמר אחר פרשת מנחה ושלמים. הוא בכלל לא מזכיר חטאת. כלומר, לפי השולחן ערוך לא אומרים שום דבר אחר חטאת. ובבית יוסף מה הוא אומר? בבית יוסף הוא אומר שמה? שכמו חטאת, אפשר להבין. אז איך זה מסתדר? למה בבית יוסף אתה אומר שאומרים, ובשולחן ערוך אתה כותב שלא לומר, אתה מתעלם מזה, לא מביא את זה בכלל. נראה לומר שדעת הבית יוסף שלא אומרים נוסח הזה של יהי רצון אחר אמירה פסוקי אשם, זה קרה באמת, הוא פוסק בשולחן ערוך. כלומר, הוא נותן לדעה של, מה אתם אומרים? אבל איזה הוא חכמים? חכמים, זה חובה, אתה לא יודע, אתה לא אומר. ולכן לא מזכיר, לא חטאת ולא אשם. אז זה שני הדברים המרכזיים. ראינו את המגן הבא, ואם כן, נסכם לפחות בסעיף הזה. מנהג הספרדים בעדות המזרח, בזמננו, לא לומר יהי רצון אחר אמירת כל הקורבנות כולה. כלומר, הספרדים בעדות המזרח קוראים את הפסוקים, אבל לא אומרים יהי רצון. לא בדברים שהם קשורים לנדבה כמו עולה מנחה ושלמים, ולא בקורבנות חטאת שם ושם תלוי. לא אומרים יהי רצון. זה המנהג. אשכנזים כן נהגו לומר.
לא בהכל.
מה?
לא בהכל.
לא בהכל, נכון. אחרי חטאת לא אומרים.
רק זה משנה אזרחים.
לא, בסדר. לא משהו אחר, משנה אזרחים. אבל לא אומרים אחרי חטאת. וגם מחלוקת הפוסקים. אבל כל שאר הקורבנות שאומרים, אומרים אשכנזים יהי רצון. למה אתה מסמן ככה? מה, איפה לא? חכה לסעיף הבא, זה מה שיצא לנו מהסעיף הזה. לכן, ממשיך באות ח' בסעיף ח', אומר השולחן ערוך, יאמר עם הקורבנות פסוק ושחט אותו על ידך המשבר צפונה לפני השם. טוב, אני לא רוצה להגיד לכם פה עכשיו לדבר על מה שכותב רבנו ארי ומואר כל שאר הכוונות, בדיוק על הפסוק הזה, איזה רמזים יש פה, כי אנחנו לא לומדים קבלה. אבל כן, אני רוצה להקדים. למה פתאום אומרים את הפסוק הזה? מה הוא עושה פה? מה הוא קשור לכל העניין של אמירה פסוקי הקורבנות? יש מדרש. והמדרש בויקרא רבה. הוא אומר דבר כזה, מעניין. כי אנחנו לא היינו בזמן שבית המדרש עמד על תילו, או היינו, מתגלגלנו, אנחנו לא זוכרים. אם כן, אומר לנו המדרש כך, בשעה שהיו בני ישראל מקריבים קורבן תמיד על גבי המזבח, והיו אומרים צפונה לפני השם. טוב, גם היו אומרים. מה זה צפונה לפני השם? מה רצו להזכיר בהעלאת קורבן התמיד? מעניין. מה אתם אומרים?
וואלה.
וואלה, אה? לא, אני לא רוצה להזכיר וואלה, כי זה אתה לא מתאים, כן. נו, מה רוצו להזכיר?
מה?
מה מזכירים? מי היה הקורבן הראשון שעומד לנו לזכות עד היום הזה?
תמיד.
לא, עוד לפני קורבן התמיד. עקדת
יצחק.
יפה, עקדת יצחק, יפה. עקדת יצחק. כלומר, עקדת יצחק, אנחנו מזכירים לפניך היום. היו אומרים צפונה לפני השם. היו מזכירים את עקדת יצחק, שעמוד לזכות עם ישראל בהקרבה הזו. ואם כן, לפי המדרש הזה, מה יוצא לנו? אומר למעשה ש... כולם היו קוראים את האמירה הזו, צפונה לפני השם. ואני כך אומר, המדרש, ואני רוצה לקרוא לכם את לשון המדרש. אומר המדרש כך, מי שרוצה באמת לאיים בזה יותר, יסתכל בבית יוסף, הוא מביא את המדרש הזה. אומר כך, זוכר הקדוש ברוך הוא עקדת יצחק, מעידני עליי את השמיים ואת הארץ, בן גוי, בן ישראל, בן איש, בן אישה, בן עבד, בן אמה, קוראים את המקרא הזה, צפונה לפני השם, זוכר הקדוש ברוך הוא עקדת יצחק. כלומר, לא משנה מי האדם שאומר את המילים צפונה לפני השם, והקדוש ברוך הוא מעלה לפניו זכות עקדת יצחק על האומר. מה המטרה של ההזכרה הזו? כדי שהקורבן שבא בנדבה יעלה לרצון לבני השם. שתגדלו, ואם תצליחו ותזכו, אז תעיינו מה שכותב רבנו מרוך בשם הארי, מה יש פה? פילי פלאות. אבל, באופן עקרוני, צפונה לבני השם רומז ומזכיר ומעורר את זכות עקדת יצחק על האומר. ויש פה מישהו ש... כן, אפילו שאתם צדיקים, תמימים וישרים, אנחנו לא מבטרים על זכות של יצחק אבינו. אנחנו מזכירים אותו שלוש פעמים ביום. בראש שנה מזכירים את עקדת יצחק. ודאי, מזכירים אותו. ביום כיפור מזכירים. העוקב והנעקד. זה לא סתם, זכות יצחק היא אבן יסוד בבניין העמידה של עם ישראל, למרות... כמובן לא אתם, אבל למרות כל מה שעושים לא לרצון השם. ולכן, עושים את הפסוק הזה, כמובן, ככה אפשר להגיד. המעניין, שאם תסתכלו עכשיו במשנה ברורה, בואו נסתכל ביחד. אומר המשנה ברורה, ושחט אותו, כן? את מי? על איזה קורבן זה? קורבן התמיד. כן, תסתכלו למטה, באות חן, יוטט בסוגריים, ממש שתי שורות אחרונות למטה, אומר המשנה ברורה עם הקורבנות, וכהיום, בזמננו, שעדיין לא זכינו, ואין כהנים בעבודתם, אז נוהגים לומר אחר פרשת התמיד, ושחט אותו. דאית במדרש, ראינו את המדרש, דכל מי שאומר פסוק זה, הקדוש ברוך הוא זוכר רק את יצחק. כלומר, המשנה ברורה מביא מה שמביא, המדרש בויקרא רבה, ואומר כן, אנחנו נגיד אותו לרש, אומרים פרשת התמיד, כדי לעורר זכות עקדת יצחק. אבל שימו לב, ממשיך הלאה באות ט' למעלה בשולחן ערוך, יש נוהגים לומר פרשת הכיור, ואחר כך פרשת תרומת הדשן, ואחר כך פרשת התמיד. ואחר כך פרשת מזבח מקטע קטורת, ופרשת סימני הקטורת ועשייתו, ושימו לב בתחילת הסימן, הסעיף נכה, יש נוהגים. וזה מפליא. אם אני רוצה לבוא ולעורר את זכות יצחק אבינו, ואתה אומר את הפסוק הזה אחר פרשת התמיד, הרי אתה כותב פה ואחר כך פרשת התמיד כמינר, אז למה לא לעורר את זכות יצחק? למה זה תלוי התנאי? מה הסיבה? יותר מדי, האם אומרים את זה בשבת או לא אומרים את זה בשבת?
בשבת היה קורון תמיד?
כן, תמיד היה תמיד. אבל לא זה, אנחנו כולנו יודעים שאת הקורבנות מתחילים בקריאת פרשת העקדה. והאם אנחנו נעורר את זכות יצחק בשבת? האם יש צורך או אין צורך? האם זה נכון או לא נכון? מה אתה אומר?
בשבת אסור לבקש בקשה.
או, היות ובשבת אדם לא מבקש על צורכי עצמו, אלא על צורכי הרבים. אז אם אתה אומר כאילו הקרבתי, כאילו הבאתי, תעורר עליי זכות, אתה מבקש על עצמך. וזה לא עושים בשבת, שלא יהיה דיבורך כחור, בחור, בשבת כמו בחור. אז האם להגיד או לא להגיד? יש מחלוקת באחרונים, אם אומרים פרשת העקדה בשבת או לא. מה אתם אומרים? מי פה אומר פרשת העקדה בשבת שירים יד?
אני לא אומר בכלל.
לא אומר, טוב.
אם אתה מגיע בזמן.
יפה, אומרים, אתה רואה, יש כאלה שאומרים, יש פה מי שלא אומר בכלל, לא, אתה אומר באלה שאומרים קורבנות, אבל בשבת הם מדלגים על פרשת העקדה. יש כאלה פה, נו, ברוך השם.
יום,
מדלגים על זה.
הרב, אני פשוט מאחר לתפילה
בדרך. אה, אתה מבזה את עצמך, אתה יודע שאתה אומר דברים כאלה וכל, אז חבל. לא, חבל, אני מוחה על כך שאתה גורם לעצמך יפה, האמת, נכון, כנות, אבל איך אומרים, יש דברים שאין בינך לבין הקודש ברוך. יש דברים שאדם צריך לפרסם בציבור אם הוא חטא כלפיהם.
אבל זה כלפיהם שלוש שעות תפילה, מה עדיף להגיע
כלפיהם? אתה ממשיך,
בוא.
היות ואני לא מוכן שאתה תפגע בכבודך, עצור פה. אם זה כך, אנחנו נמשיך ונראה שבדבר הזה מה נפקמינה להלכה, למעשה? דוגמה, אדם שמאחר לבוא לבית הכנסת בשבת. דוגמה, לא נגיד מי. קורא בן אדם מגיע מאוחר. האם הוא אומר את הקורבנות על פי הסדר, או באמת, לפי מה שמופיע בהלכה, הוא צריך לדלג, כי עיקר התפילה, הוא צריך להגיע ליוצר שיהיה עם הציבור, והיא גם שם הוא בריצת מרתון של 18, הוא יפלל עם הציבור. אז לכן יש דילוגים. יש דברים שמדלגים עליהם ולא אומרים אותם. אם כן, כשאדם רגיל לומר את פרשיות הקורבנות, מה הוא יגיד? פרשת העקדה או לא? הוא מאחר. ועכשיו כל דבר שהוא יגיד יעכב אותו ונתפלל 18 בזמן עם הציבור. אז היה...
18?
כן, 18. צריך להגיע 18 עם הציבור. כן? שזה נקרא התפילה. נכון. שמן הדין צריך יותר טוב שיהיה ביותר, יותר רוב החושב, כן? אחר השתבח, שנתבלד עם הציבור. מה יעשה? הרי פרשת העקדה לוקח עוד דקה. בדקה אפשר להספיק אשר שבתך, שזה חובה, תמיד לומר. אז מה ידלה? אתה מדבר איתו בזה, דם במחלוקת. לכן, האם עדיף שידלג על העקדה, פרשת העקדה, ויאמר על כל המזמורים? כי אם הוא יגיד פרשת העקדה, הוא צריך לדלג על מזמור אחר. מתוך סוגי לזמרה. והיום יש לנו מחלוקת, האם אומרים בשבת או לא אומרים בשבת. מה יעשה האדם? לפי הסוברים שלא יאמר, מה הרעיון? שאם באמת הוא בא ביחור, אז הוא מדלג עליו, לא אומרים אותו. הנכון יותר לומר את פרקי התהילים שאומרים בפסוקי לזמרה, ולא לומר את פרשת העקדה. יש אומרים לא, הפוך, היות ואנחנו רוצים לעורר זכות יצחק, עקדת יצחק, אז תאמר עקדת יצחק, ותדלג על מזמור אחד או שניים, שבלאו הכי, על פי ההלכה אפשר לדלג עליהם. מדוע? משום שיש לנו כלל. הכלל אומר תדיר ושאינו תדיר. מה קודם? תדיר. מה אתה אומר כל יום? פרשת העקדה. פעם בשבוע אתה אומר את המזמורים בפסוקת הזמרה לכבוד שבת, אז זה לא תדיר. אז תגיד כל הזמן לפרשת העקדה ותדלג על מזמורים. באמת, הרב ילקוט יוסף מביא את דעת אביו שעדיף לקרוא מה? תדיר, פרשת העקדה, ולדלג על מזמורים. כך הוא קודם. צריך אבל לדעת שבזה יש מחלוקת, ולכן במקרה הזה מי שהולך אחר דעת הרב עובדיה, הרב יצחק וסיעתו, אז ודאי שיאמר העקדה וידלג על מזמורים. אבל מי שלא ינהג כמנהג העדה שלו, אני לא רוצה להכריע בדבר. ונסיים את הסימן. סעיף ט' אומר, יש נוהגים, כותב מרן, לומר פרשת הגיור, קראנו ואחר כך פרשת תרומת הדשא, אחר כך פרשת התמיד, ואחר כך פרשת מזבח מכתב תורת, ופרשת סימני הקטורת בעשייתו. וזה, צריך לדעת, המקור של זה יש פסוק. שאנחנו קראנו, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, בברית בין הבתרים. אתם זוכרים מה הוא אומר לו? מבטיח אותו על הארץ ועל הזרע. אומר, אברהם אבינו, במה ידע כי יירשנה? מה פירוש במה ידע כי יירשנה? אני לא מבין אותך. באמת, הוא באמת. זה לא איזה חבר מבטיח לך איזה הבטחה, אני אביא לך קרמבו. והקדוש ברוך הוא אומר לך, את הארץ הזו נתתי לך, ולבניך עד עולם. מה זה, איך אני יודע אם אני יירש אותה? כי אני אמרתי, מה זה, איך תדע? מה זה שאלה הזו, באמת? מקשים על אברהם אבינו להבין, לא מקשים עליו, אבל רוצים להבין מה הוא אומר פה. כן, מה אתה אומר?
מתי ידע כי יירשנה?
איך?
במה זה מתי?
סליחה. זה חידוש בשפה העברית. במה אתה יכול להגיד באיזה תנאי, באיזה דבר אני אעשה?
לא, במה, איך ידע?
אז איך? לא זמן.
לא, איך, באיזה זמן. כמו שכמו עם רבקה.
בוא נראה, המסכת מגילה בדף ל"א עמוד ב' אומרת, ושימו לב לדברי הגמרא. אומרת הגמרא, אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא. מה אתם אומרים, הוא אמר? ישיר. אני אעשה לך את המנגינה, בוא נראה אם תמצאו את המילים. ריבון העולמים, כן, יופי. אומר ריבון על כל העולמות, ריבונו של העולם, אומרת הגמרא. שם אחד ושלום, ישראל חוטאים לפניך. יכול לקרות, לפעמים, נכון? לא אתם, אבל יכול לקרות. כי ישראל חוטאים. ואתה עושה להם כמו מי? אברהם אבינו היה כמה דורות אחרי מי? עשר דורות אחרי נוח. מה היה בין נוח לבין אברהם? איזה עוד אירוע כזה מכונן, גדול? המבול היה. חוץ מהמבול. מה היה? נמרוד זה לא אירוע, נמרוד זה הטרדה קטנה. עשיו הורג אותו. מה קרה?
קין הרג
דבל.
אתה רוצה שיעור בתנ"ך אישי? התבלבלת בתאריכון. כן, מה קרה אחרי המבול?
המגדל.
יפה, יישר כוח, המגדל בבש. אשר דור הפלגה.
נו, נמרוד.
לא, אדון נמרוד, נמרוד זה סיפור אחר. אז מה? אומר רק אברהם אבינו, יכול להיות שעם ישראל יחטאו, ואתה תעשה להם כמו מה? כמו המבול, כמו דור הפלגה. כלומר, ראיתי שבאמת על פי מידת האמת, אצלך אין חוכמות, אתה חפיים ורב חסד, אבל איך אומרים? מילית את הקל, צריך למלא רוקן כדי למלא קל חדש. אז אם כן, מה אנחנו נעשה? נו, במה ידע? הרי מה יש בברית בין הבתרים? זה סוג של קורבן, אתם זוכרים, למדנו את זה, המנהג הזה לעבור בין שני חלקים. אתם זוכרים, דיברנו על זה בכיתה או לא? הסוג הזה של המנהג, לקחת בהמה, לחתוך אותה כשתיים, זוכרים? יפה, טוב, סימן שאתם מתפללים. אמר לא, 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 אני לא עושה דור. אמר לפניו, ריבונו של עולם במה ידע, אמר לו, קחה לי עגלה משולשת וכו'. אמר לפניו, ריבונו של עולם, תן לך, בסדר, הבנתי. בזמן שבית המקדש קיים, בסדר, יש קורבנות. אז הקורבנות מחפרים, אז עם ישראל יהיה בארצו. אבל בזמן שאין בית המקדש קיים, מה יהיה עליהם? תראו את זה יופי, אברהם אבינו כבר מבין שבניו יהיו בני בית מקדש. כן, אנחנו באמת מתוקים, יקרים, אהובים, אבל גם קצת לפעמים מעצבנים. אז מה יצא לנו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע, כבר תיקנתי להם סדר קורבנות, ככה אומרת הגמרא. כל זמן, ורבותיי, זה פה עידוד ותמיכה לאלה שלא אוהבים קורבנות. אומרת הגמרא, כל זמן שקוראים בהם, מעלה אני עליהם כאילו מקריבים לפני את קורבן ומוחל אני על כל עוונותיהם. יש פה מישהו שלא רוצה שימחלו לו על העוונות שלו.
כמה זמן
קוראים
לדור קורבנות?
יש פה מישהו שלא רוצה. אנחנו במינוס, בבנק העליון, אנחנו במינוס. נותנים לנו אשראי, אבל על אשראי משלמים אמנם זה לפני הקודש ברוך הוא אין ריבית, אבל משלמים את הקרן. ואתם יודעים, קרן לפעמים זה גול. וירם קרן לעמו. זה לא פשוט. סליחה. אדם לא רוצה שיחפרו לו. אומר הקדוש ברוך הוא, מספר אתנו הגמרא במסכת מגילה, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, שכל מי שיאמר קורבנות, כי אין בית מקדש, מה עושה הקדוש ברוך הוא עם האמירה הזו? הוא מחשיב את זה כאילו זה קורבן ממש, והוא מחפר. אז למה לא להגיד קורבנות? לאלה שלא אומרים. אם כן, חיזוק לאלה שאומרים, ועידוד לאלה שעדיין לא אומרים.
כמה
זה
לקחת להגיד קורבנות?
ולכן, ממשיכה הגמרא ואומרת, איך זה מחפר? אלא, גם אתה ראית מוכנים, אלא מה שאומר המדרש. יש לנו מדרש רבה שאומר כך, תמיד יש שחר מחפר על מה?
על העבירות שעשו בלילה.
יפה, מה שאמרנו, עבירות בלילה. ותמיד יהיה בין ארבעים, העבירות שעברנו ביום. פתח לי, זה סגר מעגל. לכן לא נחילה אומרת הגמרא שכל אנשי ירושלים, כן, לא היה להם חטאים. כי תמיד ששחר חיפר להם על הלילה, ותמיד שלבן ארבעי חיפר להם על היום, הם היו 24 שעות, מה שנקרא, צדיקים, טהורים, ישרים.
למה בירושלים?
כי הם במקום הקודש.
מה יש
לשם? גם כמו אומר, נכון, שאלה טובה. קושייה על המדרש. אבל לכן, פרשת התמיד כמה פעמים ביום אומרים?
פעמיים.
פעמיים, פעם אחת בבוקר, ופעם אחת, לפני מלכה. כי זה מזכיר לנו את המעגל הסגור של מחילת העוונות שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו. ואז אברהם אבינו נרגע. כלומר, שאלתו של אברהם אבינו הייתה לא לקנטר, לא מאמין לך תוכיח, אלא מה יקרה כשיהיה מצב שאין בית מקדש. אז אם כן, בואו ונסיים. נכון, רוצים לסיים? כן, כי כבר הזמן נגמר. לכן, בשולחן ערוך מה שראינו עכשיו בסימן, בסעיף ת', כוונת השולחן ערוך לומר שיש פה שני מנהגים. האחד, כי מה אמרנו? תסתכלו בתחילת הסעיף, שני מילים. מי רוצה להגיד לי מה שתי המילים הראשונות בסעיף, בסעיף ת'? לא שמעתי? יש נוהגים. כלומר, למה המהר"ל לפני כזה חשוב, וזה כנגד כפרה על עם ישראל על חטאים, למה אתה כותב יש נוהגים? יש כאלה שאין להם ראשון נהיגה, הם לא נוהגים. אז אם כן, למה אתה כותב יש נוהגים? תגיד, אומרים פרשת התמיד, אומרים. רוצה להגיד למעשה, מביא מרן, ככה אפשר להסביר בדעת מרן, שיש שני מנהגים בדבר. אחד, טוב לומר. לכן אומר יש נוהגים. כמו שהוא אומר, טוב לומר פרשת המן. כמו שראינו מקודם, טוב לומר עשרת הדיברות אחר התפילה. בסדר, אז גם פה אומר יש נוהגים ואומר טוב שיגיד. אבל יש מנהג שני. המנהג השני הוא שאומרים, כמו שמובא פה במרן, פרשת העקדה, אחר כך קיור, אחר כך תרומת הדשא, ואחר כך פרשת התמיד, והקטורת. ואחרי זה עוברים לאן? לאבאי אבא מסדר סדר המערכה. עוברים למשניות איפה? באיזה מסכת? נו, מה? סרט פחים. ואם כן, איזה מסכת אנחנו אחר כך עוברים למסכת יומא. זה מסכת יומא פרק ג', אנחנו קוראים משניות למסכת יומא פרק ג'. ובפועל, לא אומרים לא פרשת המן, לא פרשת, כלומר לא עשרת הדיברות, לא עולה, לא מנחה, לא שלמים, לא חטאת ולא אשם. כלומר, רק מה אומרים? את כל פרק יש למסכת זבחים, איזו מקומם של זבחים. וככה היה אצל רבנו הארי. רבנו הארי, זה היה הסדר. פרשת התמיד, אחר כך, אתה הוא השם אלוהינו וכו', לא תקטירו ממנו לישר השם, אחר כך שלושה פסוקים שכולם מכירים, השם צורות עמנו, משגב לנו וכו', שמשה המלך יענינו ביום קורר, לאחר מכן, כלומר, כל פעם פסוק אחד, אחת ההורים והבא לה' מנחת יהודה בירושלים, כי מעולם מוכשנים קדמוניות, והבאי הבא מסדר, זה גם הערכה, אני בכוח, כן, זה מה שמופיע בסיבור. עוד דבר חשוב אחד, ובאמת, באמת אחרון. מסופר במסכת שבת, בדף רשות, כך אני חושב. אומרת הגמרא, כשעלה משה רבינו למאור, מוכר לכם? כמה פעמים הוא עלה?
כן.
כמה פעמים הוא עלה?
פעמיים.
אתם בטוחים פעמיים?
שלוש.
כשעלה משה רבינו למאור, אז מה הוא פוגש? מה הוא פוגש? כשעלה משה רבינו למאור לקבל את התורה, זה יכול להיות או בפעם, לוחות ראשונים או שניים. כל המלאכים מתנגדים. ואומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה ביניהם? מה עושה פה אדם בשר או אדם אצלנו כאן למעלה? ומה עונה להם? מה עונה לקדוש ברוך הוא? תענה להם. ועונה להם, משה אומר להם, רגע, כבד אביך ואת אמך, מי בדיוק יכול להצביע פה מי אמא שלו? מלאכים מחפשים, אין אמא. טוב, אולי עבר אני יכול לבוא לעזור, אין עבר. אין להם לא אב ואין. אז מה זו המצווה הכתובה בתורה, כבד את אביך ואת אמך? לא שייך לכם. טוב, עוברים הלאה. לא תרצח, לא תגנוב. כל זה לא שייך לכם. קנאה יש ביניכם. אבל אין לא תחמוד. יצר יש ביניכם. מה? מי הדודו? אני פעם קשבתי על יקושיה. האמת היא שעד היום נשארתי בני תשובה. למה לא אמרו לו, ואנוכי השם אלוהיך לא יהיה לך יש לנו? יש לנו גם לא דיזה השם השם לשבת, יש לנו גם שמור את השבת, שמור זכות את יום השבת, גם זה יש לנו, אז יש לנו פה חלק. טוב, לא יודע, לא מצאתי לזה תשובה שאני חיידעתי. אבל בסדר, המדרש אומר, ויתרו לו. טוב, ויתרו לו. מיד, מה עושה כל אחד ואחד מהמלאכים, כך מופיע במדרש, כל אחד אומר לו, תשמע, משה רבנו, אתה היית, יצאת טוב, ככה תשובות כאלה נתת לנו, אתה תלמיד מצטיין, יודע לתת לנו ככה תשובות לעניין, כל אחד ייתן לו את הסוד שלו. מה זה הסוד שלו? מהי נקודת השורש שעליה הוא מציאות, בגלל זה הוא קיים, וזה הוא נברא. מה תפקידו בעולם? מה התכלית שלו? ואם כן, הודו לו כולם. מיד, מה עושה משה רבינו? מה אתם אומרים? אומר, רגע, רגע, יש פה איזה מלאך אחד, חשוב לי מאוד מאוד לפגוש אותו. זה מלאך המוות. נראה שהאדם הראשון חטא נגזרה מיתה על האדם. ולכן אני רוצה לבוא, שבוא, בוא. הוא בא אמר לנו, והסוד שלך, מה התכלית? מה? שמה אתה קיים? מה העניין שלך? אומר לו, נו, מה לעשות, נגזרה גזרה, זה התפקיד שלי, איך אומרים, קיבלתי תפקיד בעסם. אני צריך לקחת בני אדם, כן, תפסיק להם את החיים. טוב, בסדר, אבל... אומר לו, יש לי אבל סוד, אני אגלה. יש משהו אחד שעוצר אותי. כלומר, אני בנוי באופן כזה שיש משהו שהוא אנטי למלאך המוות. הוא, נקרא לזה, החיסון, המנגנון שמגן מול מלאך המוות. מה זה? משה רבנו מנסה בשטח, זה עובד או לא עובד במגפה עם הארון?
עובד.
עובד כמו גדול עובד. כן, למה זה עובד? כי זה האנטיתזה של מלאך המוות. מה זה האנטיתזה של מלאך המוות? הכתוב. אז אם כן, מה מספרת? שזה מה שהציל את עם ישראל במגפה. וילמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה. ואם כן, אנחנו אומרים שהכתובת סוגרת את המערכת, כי מי שאם יש סיבה, מה? יש. מעצור נגד מלאך המוות. מה אומרים אחר כך? כולנו אומרים את מה? תיקון תפילתי כתוב לפניך, מסת כפיים מנחת ערב, כולנו מכירים את זה בשבילך. אבל בבוקר, מה אנחנו אומרים? יד החדק?
סליחה.
הבוקר?
כל השנה.
אנחנו מקטירים כתורת פעמיים במקדש. נכון? הרי מה? אומר, שלכן אומרים פתאום הכתורת כמה פעמים? פעמיים. גם בבוקר, וגם מפני מנחה. כלומר, יש הכתרת קטורת פעמיים, וצריך לומר פעמיים. פעם בבוקר, כמו עולת התמיד של שחר, ופעם אחר הצהריים, כמו עולת תמיד של בין הארבעיים. זה מופיע בסידורים של עדות המזרח, פתאום הכתובת גם בבוקר, גם בערב, במנחה, כן. ולכן, זה המנהג בדבר הזה, יהיו בשני מנהגים יש בסדר, לכן נביא מרן, יש נוהגים. יש מנהג כזה ומנהג כזה. בשורה התחתונה, טוב וחשוב ונכון לומר את סוגי הקורבנות. אין למי שסובר שזה לעורר זכות יצחק וכאילו עולה לפניך, ועכשיו לא נזכיר את כל השיטות, אם להגיד לי רצון, לא להגיד לי רצון, הספרדים לא אומרים, אשכנזים להגיד הוא כמנהגם, אבל כן חשוב לומר כל יום את פרשת העקדה והקורבנות. זה מחבר לנו יום יום, שחרית ומנחה. לרצות באמת שנזכה לראות כהנים בעבודתם ולוויים בשירם וזמרם וישראל במעמדם, ולא נצטרך לומר אלא כל הקורבנות שלנו יבואו בתור נדבה, כי כולנו נהיה מה שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מטעה עם עשי עדיין להתפאר, עזקו ביצור.